השאלה של מלך, כלומר הרמב"ן בפרשת ויחי, הוא מעלה שם במלוא החריפות את סביב הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. הוא מעלה שם בחריפות את שאלת בני חשמונאי, ומעלה עליהם גם דברים עם כל הגדרתו אותם כחסידי עליון וכמי שהצילו את עם ישראל ברגע שחלילה עמדה תורה להשתכח. עם זאת הוא מעלה עליהם את כל הביקורת על מה שהוא קורא, על זה שעברו את צוואת הזקן, טוען את זה לא רק עליהם, טוען את זה גם על מלכי ישראל ברוב התקופות שסמכו על נבואת אחיה השילוני, אבל היו גם תקופות אחרות, ועל כך שלקחו לעצמם את המלכות. והוא אומר שעברו על שני דברים, קודם כל על צוואת הזקן, כלומר יעקב אבינו שאמר לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, דבר שאסור היה להם לעשות, והדבר השני הוא מביא את זה מהירושלמי בהוריות, את כל הטענה שכהנים גדולים צריכים להתרכז בעבודת השם ולא לעסוק בענייני מלכות בשר ודם. אני אקרא את לשון הזהב של הרמב"ן בפרק ממתת, ולפי דעתי היו המלכים המלכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה, והם היו סומכים על דבר אחיה השילוני הנביא שמשך לירובעם ואמר וענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים. וכאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, כמו שאמר הושע, הם המליכו ולא ממני. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן, בידיעותינו היום כל החמישה בעצם נהרגו, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו בידי אויביהם בחרב. גם כאן תיקון היסטורי מהידוע לנו, רק שלושה אפשר להגיד שמלכו בזה אחר זה, אם להשתמש בהגדרה הזאת, שניים בכלל לא אלעזר ולא יוחנן, אבל גם הם נהרגו במלחמות החשמונאים. והוא אומר כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה מכל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב. והגיע העונש בסוף למה שאמרו חז"ל, כל מאן דאמר מבית חשמונאי קטין עבדא הוא. הסיפור של הורדוס שהשמיד את שארית בית חשמונאי, שנכרתו כולם בעוון הזה, ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, אבל כל זרע מתתיה החשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד. והסירו השבט המחוקק לגמרי, והיה עונשם מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא את עבדיהם, והם הכחידו. ואפשר גם כן, זה הדבר השני שהוא אומר, שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים, ונצטוו, תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח, מבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך רק לעבוד עבודת השם. וכאן הוא מביא את הירושלמי באוריות, שמביא את שני הדברים האלה, וראיתי בירושלמי במסכת אוריות, אין מושכים מלכים כהנים. אמר רבי יהודה אנטוריה, על שם לא ישוב שבט, על שם לא יסור שבט מיהודה. אמר רבי חייא, למען יאריך ימים על מרותו ובניו בקרב ישראל, מה כתיב בתרי, לא יהיה לכהנים מלווים. כלומר, כאילו כתוב, ולמען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל, לא יהיה לכהנים מלווים. כלומר, שאותה מלכות לא תהיה לכהנים מלווים. מה הוא מביא כאן את שני הנימוקים האלה לכך ש... לא יכול היה להיות מצב של מלכים מן הכהנים. ולולי דברי הרמב"ן, אני אפילו לא אפשר תחת כפות אליו, היה מקום להשיג אליו מבחינה היסטורית השגות קשות ביותר. ומלכות בית חשמונאי קמה רק בדור שאחרי בני בית חשמונאי. במה אפשר להאשים את יהודה המכבי? מה הוא היה? הוא ארגן צבא שבא אחריו והיה מוכן להילחם מלחמה ביוונים שתקפו אותם. מה, היה צריך לחפש מישהו מבית דוד שילחם את המלחמות במקומו? כל מה שהוא היה, הוא ארגן גדוד צבא שרץ יחד איתו לכל המקומות. וזה הוא עבר לעשור שבט מיהודה. גם אחר כך יונתן אחיו, שאומנם היה נשיא, אבל זה היה מצב באמת אחרי קרב אל עשה שבו יהודה המכבי ניגף, ודימיטריוס כבר הגיע כבר כל כך קרוב, ואז יונתן החשמונאי אוסף את שברי הממלכה ומתבצר בבית בציקה ליד בית לחם, ומשם מתחיל לארגן אנשים ממלכה. למי היה זמן להתחיל לחשוב על בית דוד? זה היה איזשהו נשיא מאולתר לרגעים מסוימים, והוא נרצח בידי יריבות טריפון, ולקח את הממשלה ממנו שמעון, וגם כן, מה עשה? רק ניהל מלחמות, עוד לא דובר על הרבה מעבר לזה, זה שמעון קצת הבחין. זה נכון שהסיבוב הזה של להעביר את הדברים למלכות היה, אבל הוא היה רק אצל בנו של שמעון, כלומר רק אצל יוחנן, ושם באמת דברים התדרדרו עד לצדוקיות, והדברים מוכרים, ושם באמת הייתה בעיה. עם העובדה שהחשמונאים לקחו לעצמם מלכות, אני בהחלט מסכים שהייתה בעיה. אבל זה לא אותם חשמונאים שהיו חסידי עליון. זה מישהו אחר, זה דור אחר, וזה אלי ובניו ושמואל ובניו, ועוד כל מיני כאלה שאנחנו מכירים. זה קרה גם אצל חסידי עליון החשמונאים, אבל יהודה וחמשת, אבל מתתיהו וחמשת בניו, שאלמלא הם השתכחה תורה מישראל, מה בכלל שייך לבוא עליהם בטענות? אני לא יודע, יש לי פה עוגמת נפש גדולה מהרמב"ן הזה. ונכון, אצל יוחנן ואחר כך אצל ינאי. ובאמת, אם ניתן לדבר על מלכות בית חשמונאי, על משהו שהצליח באופן פרדוקסלי, זה היה היחיד במלכות בית חשמונאי שלא היה מזרע בית חשמונאי. מי זה? שלום ציון המלכה. כן, זאת הייתה, זה היה המקום היחיד שמלכות בית חשמונאי באמת הצליחה. הצליחה לעשות את הדברים כמו שצריך, וברוח תורה וברוח מצוות, וגם בממלכה היה יחסית שקט ושלווה. אבל זה דווקא זה שלום ציון, שהיא לא הייתה מזרע בית חשמונאי, אלא הייתה אשתו, כן, של מי מבית חשמונאי, בהתחלה של אריסטובולוס, אחר כך של ינאי על ידי איבום. הייתה, ובאמת הבנים של בני מתתיהו החשמונאי, שם באמת ניתן לזקוף בעיקר חוסר הצלחות אצל יוחנן. יש קטעים יותר טובים ויש קטעים פחות טובים, ויש גם הרבה תחנות שהוא תיקן, שאנחנו מכירים עם המעשר ועם הדמי ועוד כמה וכמה תחנות שלו, ובהחלט, אבל בשלב מסוים הדברים באמת התחילו שם להתרפות ולהסתאב, וזה קשור באמת לכל עניין הקמת המלכות. עם כל מה שקשור בזה, ודאי שלא ניתן לבוא על מתתיהו ובניו בביקורת על הדבר הזה, לא הייתה להם שום מטרה בעניין. אבל בסך הכל אנחנו מגיעים מכאן לשאלה הגדולה, כשקמה מלכות מן הכהנים, משתי סיבות, גם בעובדה שמן הכהנים וגם בעובדה שהיא לא מבני יהודה, יש כאן מקום לביקורת. אנחנו ראינו כאן את הרמב"ן, אנחנו נראה מישהו שסותר את הרמב"ן הזה מכל וכל, וזה הרמב"ן עצמו, נראה את זה, מה שהוא מביא בשם רבינו ניסים עם גילת סתרים, לעניות הבנתי סותר את העניין הזה, נצטרך גם ליישב. וגם הרמב"ם, הרמב"ם כשמונה בתחילת הלכות חנוכה ואומר, העמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל, בסך הכל לא מוצא בדבר הזה מילה אחת ביקורת, בעובדה שהמלך היה מן הכהנים. אבל השאלה הזאת והמתח הזה, יש בהחלט, בהחלט מקום לדבר עליו, ודומה שמי שעוסק בזה יותר מכל זה זכריה הנביא, ולמעשה במתיחות שעולה בתחילת הנה הבית, אנחנו עסקנו קצת בשיעור שלנו על שיבת ציון, ואמרנו שעוד יש הרבה לעסוק בזה, ואנחנו נעסוק בזה היום יותר מבחינת חנוכה, ואני אחזור רק בקצרה, על דברים שנאמרו בספר עזרא, שעשויים לרמוז לבעיה. כאשר מתחילים לבנות את הבית בשנה השנית, כלומר בשנה השנית לכורש, שהיא השנה השנייה גם לשיבת ציון, וכתוב שם ויעמוד יהיה בפרק, בפרק ג' פסוק ת' בעזרא, ויעמוד יהיה ישוע בניו ואחיו, קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד, לנצח על עושי המלאכה בבית האל. למה צריכים לכתוב כאן שהם עמדו כאחד? כן, לכאורה, אם אתה אומרים לך שהם עמדו כאחד, משמע שיש מקום כאן לשאול שאלות. אמנם מה שכתוב כאן זה כתוב טוב, אבל כשצריכים לכתוב ששניים עומדים כאחד, כן, כשרמי ואני נותנים פה עכשיו שיעור יחד, לא צריכים להגיד שאנחנו נותנים יחד. שאו, ידידים, מי שכבר ימים ועושים הרבה דברים יחד, הוא חושב, ולא צריכים להגיד את זה. זה אומר משהו. הדבר הזה קצת יותר צורם, כשבאים צרי יהודה ובנימין ובפרק ד' פסוק ג', כן, צרי יהודה ובנימין מבקשים להשתתף בבניין, ויאמר להם זרובבל וישוע ושאר ראשי אבות לבני ישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה. יכול להיות להיות כי אנחנו לבד נבנה, כן? אבל כי אנחנו יחד נבנה, להשם אלוקי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס, משמע לכאורה שצרי יהודה ובנימין ביקשו להצטרף לבנייה, כיוון שהם כבר ראו פה שתי מפלגות, אז אמרו, טוב, אם יש כבר שתיים, שתהיה גם שלישית. כן, כלומר, האפשרות שאם כבר יש שתיים, שתהיה גם מפלגה שלישית, אבל אילו הייתה קבוצה אחת בונה, אז הדבר הזה לא היה קורה. אולי. הדברים האלה הם לא ראיות גדולות, אבל בספר זכריה, שאנחנו פותחים בפרק ו', שם אנחנו שומעים כבר דברים מפורשים יותר, שמה שאמרנו זה חזי להצטרופי. וכך נאמר בפרק ו' פסוק ת' בזכריה, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לקוח מאת הגולה, מחלדאי ומאת טוביה ומאת ידעיהו, ובאת אתה ביום ברור, ובאת בית יהושיע בן צפניה, אשר באו מבבל, ולקחת חסר וזהב, עשית אתרו, ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו לאמור, כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו ובתחתיו יצמח ובנה את היכל אדוני. הצמח הזה הוא כמובן זרובבל. והוא יבנה את היכל אדוני. והוא יישא הוד וישב ומשל על כיסאו. והיה כהן על כיסאו ועצת שלום תהיה בין שניהם. כלומר חזון אחרית הימים של זכריה מהו? שהמלך יושב על כיסאו, ושהכהן הגדול יושב על כיסאו, שני כיסאות, ושגם יהיה ביניהם שלום. כן, כלומר, הדברים נראים כאן חידוש. זה חזון אחרית הימים שמתאר לנו זכריה, מה שאומר שעם כל גדלותם של שני האישים האלה, זרובבל ויהושע, יכול להיות שהיה שם איזשהו מתח, ויכול להיות שהמתח הזה גם פגם, ויכול להיות שהמתח הזה גם הביא לכך שקבוצה שלישית רצתה להצטרף, וכשלא צרפו אותה, אז הם התחילו עם כתבי המלשינות ועם כל הכתרוגים ועם כל הצרות ועם כל מה שקרה בהמשך, מה שאנחנו יודעים, מצרי יהודה ובנימין, אבל אנחנו רואים שזה לא היה פשוט. שוב, אני מציע שנסתכל קצת, בעיקר בפרשת צו, אני חושב פרשה מאוד מאוד יפה לקרוא אותה, פרשת צו בתחילת פרשת שמינית, ולראות שם את מי שנאמר עליו, והוא יבנה את היכל השם. שם זה משה רבינו. כשאנחנו מדברים על המשכן. משה, היה כמשה את המשכן. משה בונה את המשכן, משה מארגן את בניין המשכן. הוא בונה את המשכן והוא כמובן הכהן במשך שבעה הימים הראשונים שנקראים שבעת ימי המילואים, ואחר כך הוא מעביר את זה לאהרון ובניו. וכשאנחנו קוראים את זה, זה נראה לנו מעבר כל כך חלק וכל כך מובן מאליו. מה הבעיה? הוא בנה את המשכן, ועכשיו הוא מעביר את התפקיד למי שצריך לאהרון. נו, מה הבעיה בכלל? צריכים לראות עד כמה זה מסובך כאן כדי להבין מהי המשמעות של וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. כן, כלומר, קוראים על אחווה בספר בראשית, אז אחווה זה לא מציאה גדולה בספר בראשית, החל מקין והבל ודרומה, כן, עד יוסף ואחיו, אחווה זה לא מציאה גדולה. ומגיעים לספר שמות, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון, ולכת לקראת משה המדבר, ולכת ויגבשהו בהר האלוהים וישק לו, וכאן איך משה מעביר את הכל לאהרון, ואיך למרות שהיה מקום לפיצוץ נוראי, וסיפור מעשי העגל, הם משתפים פעולה יחד, והכל מסתדר שם כמו שצריך. היו כל כך הרבה מקומות, הזדמנויות לפיצוצים בין משה לאהרון, שזה פשוט נורא. פשוט נורא. תראו לעצמכם שמשה רבנו מגיע למטה, וכולם כבר חשבו שמשה מת, ובינתיים מינו את אהרון, ואהרון לא נותן למשה לחזור. הוא אמר, לא, עכשיו זה כבר אני, והעגל, וכולי וכולי וכולי, ומה פתאום שאתה תחזור? נסו לחשוב על האפשרות, על הסיוט הזה. זה אפילו לא עלה על דעתנו. אבל זה לא פשוט, יש מלך וכהן גדול, והשאלה...
אוכלים זה
בגמרא
ביומן,
כהן
שעבר ממשיכתו.
כן, יש, כן. רבותיי, זה לא, לא פשוט בכלל. והנה כאן באמת אנחנו רואים את חזון אחרית הימים הזה, כן, על האיש צמח שמו ומתחתיו יצמח, וישב כהן לכיסו, והיה כהן לכיסו, והצד שלום תהיה בין שניהם. אני לאור הרקע הזה רוצה שנלמד קצת את הבטחת השבת, ואז נעבור לרמב"ן המפורסם בשם רבנו ניסים במגילת סתרים, גם כן בפרשת היום של זאת חנוכה. אבל נתחיל לקרוא פרק ג' בזכריה. ויראני את יהושע הכהן הגדול, עומד לפני מלאך אדוני, והשטן עומד על ימינו לשטנו. שוב יהושע הכהן הגדול, את כל ההתוודות האלה עשינו כבר בשיעור שלנו. יהושע בן יהוצדק, בן שריה, שריה היה הכהן הראש האחרון בבית המקדש הראשון, הוא נהרג בידי נבוזראדן, יהוצדק הלך כשהיה צעיר, הלך לבבל, יהוצדק מבטא לנו את הרעיון הזה של בשוב השם את שיבת ציוננו כחולמים, כלומר של איזשהו דור כזה שלא עושה כלום, שנמצא בגלות. ורק מהווה איזשהו דור ביניים, ובנו אחריו יהושע הוא הכהן הגדול, והוא עומד כאן, והשטן עומד על ימינו לשטנו. שאלה למה? רוב הפרשים מסבירים בגלל שבניו נשאו נשים נוכריות, וזה היה יותר מוכר. למה כאן השטן עומד על ימינו לשטנו? לא כתוב. ויאמר אדוני לשטן, יגר אדוני בך השטן, ויגר אדוני בך הבוכה בירושלים הלא זהוד מוצל מאש. כאן האגדה הידועה. שיהושע בן יהוצדק הושלך לכבשן האש של חנניה, מישאל ועזריה אחריהם יחד עם שני נביאי שקר, כן, צדקיהו בן מעשיהו ואחיו בן קוליה, הם נשרפו והוא כשהוא יצא חי עוד מוצל מאש, והבגדים שלו הם צועים בגלל שיש להם ריח של השריפה. אבל מעבר להגדה הזאת, יהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. שימו לב, שטן עומד על ימינו לשטנו, בגדים צועים, מה הבעיה רמי? מה הקושי עושה? אה, לא? טוב, אז תמשיכו לדבר, לא חשבתי שזה קושי עליי. ויעל ויאמר, אלא עומדים לפניו לאמור, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויאמר אליו, ראה, העברתי מעליך עוונך, ואלבש אותך מחלצות. ואומר, ישימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, ולמשום גדיום, מלאך אדוני עומד, ויד מלאך אדוני ביהושע לאמור, כה אמר אדוני צבאות עם מדרכי, תלך ואת משמרתי תשמור, וגם אתה תדין את ביתי, וגם תשמור את חצריי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, עוד לא ברור מה האבון. מה האבון שהוא ניצל מן האבון הזה ברגע האחרון ברחמי השם, בגלל שהוא ניצל מאש. האבון שבגדים צועים, ושטן עומד אל ימינו לשטנו, ומלאך השם מעיד בו. שם ענה יהושע הכהן הגדול, אתה ורעך יושבים לפניך כי השם הופיע דמה, הנה אני מביא את עבדי צמח. הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע לבן אחת שבע עיניים, הנני מפתח בתוכן ומנוע צבאות ומשתיא את אבן הארץ ההיא ביום אחד. ויאמרו אמרו מנוע צבאות, תקראו איש אל רעהו. אל תחת גפן ואל תחת עין. כלומר העדות שמועדת ביהושע, אתה כהן גדול, אבל דע לך. אני מביא את עבדי צמח, כלומר המלכות לא נועדה לך. אתה אולי מנהיג את העם ככהן גדול, יש מישהו אחר שהוא צמח, והביטוי הזה של צמח דוד מוכר לנו גם מזכריה, אבל מוכר לנו גם מירמיהו, כן, ימים באים, יום השם, והקים אותי לדוד, צמח צדיק, מלאך מלך והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, וימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לפתח, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו. וכן מופיע בפורש, כן, צמח צדיק, הביטוי הזה צמח, מי שצומח, מה שמוכר לנו גם מנבואת ישעיהו המפורסמת, ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו, יפרה, כן, כלומר הצמח שצומח על גבי השורשים, השורשים הקדומים נמצאים בתוך האדמה, המלכות בית דוד שנחרטת, והנה מתוך האדמה צומחת מחדש, תמיד מלך מבית דוד נקרא בשם צמח, וכאן זוהי ההתראה, תכף נדבר גם על האבן, וגם על שבעה העיניים. אבל לפני כן נראה את ההמשך. והיה שם המלאך הדבר ימי ויראני כי איש אשר יהוא משנתו, ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר, ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה, שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה. כן, זה לא מנורת הזהב של משה, איך אני יודע? מוצקות, בעוד שאצל משה זה מקשה. כן, וזה מה שהמנורה, מקשה זהב, וכאן זאת יציקה. כן, אבל לא חשוב. ושניים זיתים עליה, אחד ממין הגולה ואחד השמאלה, ואן ואמר אל המלאך הדובר בי לאמור מה אלה אדוני. ויען המלאך הדובר בי ויאמר אליי, לא ידעת מה הם האלה, ואמר לא אדוני. ויען ויאמר אליי לאמור זה דבר אדוני לזרובבל לאמור לא בחי ולא בכוחקים ברוחי אמר אדוני צבאות. מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למשור והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לה. כאן משום מה מסתיימת ההפטרה ומפספסת במידה רבה את הפסוקים העיקריים כמו שקורה בכמה מקומות. ויהי דבר אדוני אליי לאמור ידי זרובבל ייסדו את הבית הזה וידיו תבצען וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם. כי מי יבזו יום קטנות וסמכו ורואו האבן הבדיל ביד זרובבל שבעה אלה עיני אדוני הם המשוטטים בכל הארץ. ואן ואמר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה ואן שני דבר אמר לה מה שתי שיבולי הזיתים וכולי. ואז ויאמר אלה שני בני היצהר העובדים על אדון כל הארץ, שני בני היצהר או שני הזיתים שליד המנורה הם שני בני היצהר, כלומר השניים שנמשכים בשמן המשחה, המלך והכהן הגדול. לענייננו אני רוצה, היו לנו כאן שני מראות של זכריה ואני רוצה שאנחנו ננתח אותם זה לצד זה. ההקבלה בשני המראות היא בין האבן, ועל האבן יש שבעה עיניים. מה זה עיניים על אבן? אנחנו יודעים מה זה עיניים של בעל חיים, של בן אדם, מה זה עיניים על אבן? יש אבן עם, ועליה שבעה עיניים, ויש מנורת זהב, ועליה שבעה קנים. כן, מסתבר מאוד שזה עומד במקביל. אני רוצה לנתח קודם כל את המציאות, ואחר כך כמובן למה המציאות נמשלה. יש פה אולי למישהו לא עוד. תודה רבה. נורד גד. ובכן הדרך שבה אני רואה את הדברים, אני מנורה, מתחיל מהשני, נגד כל הרבנים שהשיגו עליו. אנחנו הרבה תלמידי חכמים בצדק שיש פה שלוש רגליים. כן, אבל אני אמצא את זה ממש כמו בטיטוס, זה ממש כמו במה שנקרא היום סמל המדינה, לא אוהב את המילה סמל. וכאשר ברור שיש כאן ציור בפרופיל שמתאר לי שני דברים, כן, זאת מנורה וזאת האבן. זאת האבן וגם על פלחה יש אבן של שלוש מעלות שהכהן עולה עליה כדי להדליק את המנורה, והאבן הזאת כמובן מסתירה את שלוש הרגליים, וכשאתה מסתכל מהצד בצורה כזאת אתה רואה את התלת מימדי כדו מימדי, זה נראה בצורה כזאת. על האבן הזאת יש שבע עיניים, משמעות עיניים. בדרך כלל, אם הייתי מחפש עיניים על אבן, אז עיניים מלשון ותרד העין לבתשאף. כן, כלומר, שבעה מעיינות. זה, יש לך איזה סלע גדול, ובסלע הגדול הזה יש שבעה מעיינות. אבל כאן הרי כתוב, בחלק האחרון של הנבואה שקראנו, שבעה וסמכו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל, שבעה אלה עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. משמע שמדובר על עין כזאת. כן? רק כמובן, אתה מדבר על עיני השם, שהכל דימוי. האמת היא שיש קשר. כן? הקשר בא לידי ביטוי בירמיהו, תחילת סוף פרק ח', מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה. כן? כלומר, העין היא גם כן איזשהו מעיין. הוא מעיין של דמעות. מהבחינה הזאת, אבל לענייננו, אני כמובן מחפש קשר אחר בין עין לעין, מה הקשר? ובכן, אני מזכיר לכם את ארץ ישראל, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, וזה מסתיים, כמובן, כי היא הארץ אשר אתה ושם הלוך ארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך ככאן הירק, והארץ אשר השם הלוקח ומתן לך, ארץ הרים ובקרות למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם הלוקח ודורש אותה, תמיד העיני השם הלוקח הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כלומר, עיני השם בארץ, הוא משגיח עליה. כמובן, המשך הפרשה הזה, והיה עם שבוע, נשארו לכם ונפתה לבכם. עיני השם המשגיח בארץ, והוא הקובע את מידת מימיה, והוא הקובע אם יהיו עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר, כן? כלומר, שכמים הפנים לפנים או עין מול עין, יש לנו כאן בשני המקרים עין מול עין, עיני השם המשגיחות הם הגורמות למעיינות שיוצאות באבן, ואם כן העיניים על האבן מביאות מצד אחד את העין של הקדוש ברוך הוא, הרואה את הארץ ומשגיח עליה, ומצד שני את העיינות מחמת הגשמים היורדים, ובאמת צריכים, מי שעוד לא אומר תפילות מיוחדות, הגיע הזמן שיתחיל להגיד, אנחנו כבר בכלל וכבר עוד לא יורדים גשמים. לענייננו שלנו, כן? שבעה אלה עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. זה על אבן הבדיל ביד זרובבל. כלומר, יש לך מלכות בשר ודם, שנועדה בעצם להמשיך את מלכות השם, ומה תפקידה? להשגיח על מה שקורה. אין מאמינים מלך אלא לעשות משפט ולחקות. מלך צריך להשגיח על מה שקורה, לקשוב לאנשים את משפטם, ושיהיה כאן משפט צדק, ושתהיה כאן הגנה, ושיהיו כאן כל הדברים האלה. זה פחות או יותר תפקידו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שזה מה שעושה מלך בשר ודם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מנהל מלחמות ושופט בין כל האנשים כאן. בין מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, והקדוש ברוך הוא משגיח על הדברים האלה ועושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים. זה תפקידו של הקדוש ברוך הוא, ובימים כתקנם זה בדיוק תפקידו של מלך ישראל להמשיך את משפטו של הקדוש ברוך הוא ולהשגיח על הארץ. זה התפקיד. זאת אם כן האבן, וזה הבסיס. ורק הדבר המוזר, שהאבן שרואה זכריה, הוא רואה אותה דווקא בחזון שלו על מי?
יהושע.
על יהושע הכהן הגדול. כן? מוזר. זה דווקא צריך להיות בחזון, על זרובבל. לעומת זאת, מה הוא רואה בחזון על זרובבל? את המנורה, נכון? הוא שואל, מה המנורה הזאת? מה אלה אדוני? ואז עונה לו המלאך, זה דבר השם, לזרובבל אמור, לא בחיל ולא בכוח. כלומר, יש כאן איזושהי הצלבה שאנחנו צריכים להסביר אותה. כלומר, אמרנו, יהושע, זה מתחבר לנו מבחינה הגיונית עם מנורה, זרובבל, זה מפורש אחר כך, מתחבר לנו עם אבן, עם הבסיס, עם היסוד המוצג ועם ההשגחה. ואילו בזכריה, מה שיש לנו זה איזושהי הצלבה שטוענת הסבר. אבל לפני כן אני רוצה לתת את היחס בין האבן למנורה. האבן היא עם עיניים. אני מצייר כרגע עיניים, מצייר עין אחת, מספיק. זה מין עין כזאת. שבעה הם העיני השם, הם המשוטטים בארץ, עיני השם לא זקוקים לשום דבר. אבל ברגע שאתה מעביר את העיניים האלה לזרובבל, שצריך לראות ולהשגיח ולשפוט. אבל לא מספיק עיניים, מה צריך עוד? עיניים לבד לא יכולות לראות, למה? צריך גם אור, נכון? אם יהיה חושך, יכולות להיות לך עיניים, אבל אתה לא תראה שום דבר. אז ממילא, מה צריך לעמוד מעל העיניים? מנורה, כדי לתת אור, נכון? כלומר, כאן יש לך בואו נצייר זוג עיניים, כדי שיהיה בכל אופן משהו אנושי שמוכר לנו, ומעל העיניים, מעל הראש, עומדת מנורה, כלומר בואו נראה איזה פנס ראש כזה, כן, שמונח לך מעל העיניים ומאיר לך את הדרך ומראה לך איך לראות ועל מה להשגיח. זה אם כן תפקידה של המנורה. בואו נעביר את המשל לנמשל. תפקידו של המלך להשגיח ולשפוט ולהיות אבן יצוקה ולהיות בסיס, זה הכל תפקידו של המלך. אבל מי יאיר את העיניים למלך? אם לא העולם הרוחני שבא לידי ביטוי בפועל ידה של הכהונה, מקדש, תורה, כן, אני מזכיר, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל הכהן אשר יהיה בימים האלה. זה היה מה שאמר הרמב"ן, הכהנים צריכים לעסוק בצד הרוחני ולהשאיר את הצד של המלכות לבית דוד, ליהודה, יותר נכון מה שאומר. כלומר, יש כאן בהחלט יחסים ברורים מאוד בין מלך לכהן גדול. המלך הוא השופט, המלך הוא האבן, המלך הוא הנותן את היציקה ואת כל זה, אבל מעליו צריך להיות אור. אור של המקדש, אור של הכהונה, אור של התורה, כל הדברים האלה שצריך להביא אותם יהושע. מה שנותר לנו כרגע להבהיר זה מה טיב ההצלבה. אז למה הדברים עובדים אצל זכריה באלכסון? זה די ברור, כיוון שאנחנו מדברים על נבואת תוכחה. אני מזכיר. כלומר, מה נאמר ליהושע? כי עם בגדים צועים ועומד לפני המלאך, והמלאך מעיד בו והשטן עומד על ימינו לסתנו. שמנה יהושע הכהן הגדול. אני מראה לך את האבן, ודע לך, זה לא בשבילך, כי הנה אני מביא את עבדי צמח. מה נאמר לזרובבל? לא בחיל ולא בכוח. שוב, לא ללמוד לי מכאן פציפיזם, כמו בכל מקום שיש לא ולא, כי אם זה לא רק בחיל ולא רק בכוח, כי אם גם ברוחי, לא יהיה משמעות. לא יאמר את חי השם אשר רק בישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר רק בישראל מצפון להלכה, זה לא יאמר רק חי השם אשר רק בישראל מצרים, כי אם גם חי השם אשר רק בישראל מצפון, ואני יכול לתת לדבר הזה מיד לבוא. עקרון הזה, לא דיברתי אליך אתכם ולא ציוויתי ביום יוצא אותם מארץ מצרים, ולא עולה עוזר, אבל הקדוש ברוך הוא כן דבר אותי בעולה עוזר, ביום יוצא אותם מארץ מצרים. ודיברתי לא רק על זה, כי אם גם, שימו, אני יכול לתת עוד כאן. לא, עכשיו עוד 99, כן, אבל לעניין שלנו, לא רק בחי, לא רק בכוח, כי אם גם ברוחי, כלומר, אתה לא יכול להסתמך על זה שאתה מחזיק כאן אבן יצוקה ושיש לך עיניים, גם ברוחי, כלומר, ברוח הכהונה, רוח המקדש, רוח התורה, וכל מה שנובע מזה. כלומר, מה שיש כאן זאת בעצם הצלבה, שמתחים בכל אחד, דע לך, תפנה את המקום לחברך, כדי שיהיו שני כיסאות, וכדי שעצת שלום תהיה בין שניהם. בסופו של דבר, מה שמביע, בואו נגיד, לא אוהב שום את הביטוי סמל המדינה, מה שהוא מביא זה בסיס יצוק מאבן, בסיס חזק, עיני השם שוטט בארץ, מלכות חזקה, אבל מלכות חזקה שיש מעליה איזשהו אור, שבואו נגיד אור התורה, אור המקדש, או כל מה שזה עומד מעליה, שהרי אם אתה רק בונה את הכל, זה בסיס של מלכות, ולא לדבר על מה שנמצא מעליה, אז מה עשינו? כן? אלה הם שני הדברים שמדבר עליהם כאן זכריה, כאמור מצד אחד המלכות, מצד שני הכהונה, ומהו בדיוק היחס בין שניהם, ואחר כך מה ששכחנו להוסיף לסמל המדינה זה כמובן את שני בני היצהר העומדים לפני אדון כל הארץ, כל ה... נו, בסדר, כולם מבינים, כן, כלומר, יש לנו כאן מלך וכהן גדול שעומדים זה בצד זה, וכך הדבר מתנהל, בעצם על ידי גוף ונשמה, או איך שלא להגדיר את זה. אגב, רמי, עד מתי אני מדבר? אני לא... לא יודע. מה? אבל יש לך גם איזה תפקיד, אני... מה?
שומע.
זה כל התפקיד?
שמלוכה.
אתה מנורה שבעלה, אני נותן את ההפך, אתה מנורה שבעלה. מה? אתה לא נותן? לפחות איזה פרק? מה? בסדר. נשוב, אם כן, אלינו. זה המסורה כאן של זכריה, והצג שלא תהיה בין שניהם. מה שאומר לנו שיש מתח, וזה מתח טבעי, ותמיד יהיה מתח בין הצד הרוחני לצד המלכותי, ובין משפט המלוכה לבין משפט התורה, ובין שני עולמות, שאחד צריך את הכאן ועכשיו, ואחד צריך את החזון היותר רחוק, וכולנו מכירים שתמיד יעדיפו את הדחוף על החשוב, וזה תמיד המלוכה שמצרה את מקומה של הכהונה. והדברים האלה כולם מוכרים, כולם ידועים, וזה טוב שיש מתח. אסור שהמתח הזה יוביל למתח חברתי, כלומר למתח בין אישים. צריך להיות מתח בין שתי משימות, אבל לא מתח בין האישים. שם כנראה היה מתח, והמתח הזה מביא לנו גם את חג החנוכה, ובמידה רבה את ההתראה שעומדת בפני הכהנים שלנו בשאלה האם אתם כהנים או שאתם מלכים או מה אתם. ואגב, ההיסטוריונים בדרך כלל יש להם השגות גדולות על כל העניין הזה, ולא מובן להם כל העניין של המלכות של בני חשמונאי, שהרי יש לנו רשימת כהנים גדולים אחרת, ממש באותה תקופה. ואני יודעתי שוודאי בני חשמונאי, גם יונתן וגם שמעון, אלעזר ויוחנן כמובן לא הספיקו שום דבר, וגם יהודה המכבי לא הספיק שום דבר. אבל גם יונתן וגם שמעון, שנקראים כהנים גדולים, בנוסף להיותם נשיאים, פשוט לי לחלוטין שהם לא שימשו ולא יכלו לשמש במקדש ככהנים גדולים. התעסקו כל הזמן עם מלחמות ישראל, איפה היה להם זמן כל יום להקריב חביתי כהן גדול? זה אפילו לא עולה על הדעת, כהן גדול צריך להיות כל יום בבית המקדש. צריך לשבת, יש לו שם המון עבודות. עניות הבנתי, ובאמת היו באותה תקופה, ויש לנו רשימה של כהנים גדולים. וכהנים בני חשמונאי לא מופיעים בין הכהנים הגדולים, נגיד ששרפו פרה וכדומה, יש לנו רשימות בדברים האלה. והם לא מופיעים בהם, לי אין ספק שהם שימשו ככהנים גדולים, אבל כאיזה סוג של כהנים גדולים? משוחי מלחמה, כן? כי כהן גדול משוח מלחמה, וכהן גדול משוח מלחמה היה שונה. הכהן הגדול שעבד במקדש, מאויין שם בפרק שמיני ובסתה, על כל הדבר הזה בהרחבה, והם שימשו ככהנים משוחי מלחמה, וכמובן ניהלו את מלחמות ישראל, והיה הכהן במקדש, וגם כאן איזושהי נימה של הסתייגות, מהביקורת שנתן עליהם רבנו הרמב"ן, שכולנו עפר תחת לבו, כן? בנושא. אבל אני חוזר לנקודה שבה על פניה נראה שהרמב"ן סותר את עצמו, ואם נספיק, אז רמי אחר כך ייתן לנו תירוץ. כן? תחשוב בינתיים על תירוץ, ואנחנו נעבור מזכריה למגילת סתרים של רבנו ניסים. רבנו ניסים זה רב ניסים גאון. היה בעצם אחרי רבי גאון, רגע במקום אחר, נקרא גאון. לא היה, אבל לא היה לא מגיוני סורה ולא מגיוני פומפדיטה לעניין שלנו, ואנחנו רק נכתוב. רמב"ן, במדבר ח', אוי, לא נמצאה כל תוצאה. אני יודע, אני יודע. היה כמה חשב. שתי מנותאות. וכן, על הפסוק, על פסוק ב', אני קורא קודם כל את רש"י, כמובן אני מדבר על מה שאנחנו קוראים בחנוכה, עיקר הקריאה שם מעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאיר ושבעת הנרות. למה אני שמחה פרשת מנורה לחנוכת הנשיאים? מביא פה את רש"י, על סמך המדרש, לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך הגדולה משלהם. אתה מדליק ומתים הנרות בוקר וערב, לשון רש"י ממדרש אגדה. אומר הרמב"ן, ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת נרות, ולא נחמו בקטורת בוקר וערב ששיבחו בו הכתוב, ישימו קטורה באפיך, ובכל הקורבנות, ובמנחת חביתין, הרמב"ן בעיקר כהן גדול, ובעבודת יום הכיפורים שנה כשרה אל הבור, ונכנס לפני ולפנים, ושהוא קדוש השם עומד בהיכלו, לשרתו ולברך בשמו ושבטו כולו משרתי אלוהינו. מה? נכנס לכל סיפור המנורה, ועוד מה טעם לחלישות הדעת הזאת, ועל הקורבנו גדול משל הנשיאים, שהקריב בימים הם קורבנות הרבה, כל ימי המילואים, וכולי. אבל עניין ההגדה הזאת, אומר הרמב"ן, לדרוש רמז מן הפרשה העמוקה של נרות, שהייתה בבית שני, שוב כאן כל המתודה של הרמב"ן וכל הראייה ההיסטורית שלו, מכוח המקרא בכל מקום עד... עושה את זה הרבה מאוד פעמים, שהייתה על ידי אהרון ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו. ולשון הזה מצטיה במגילת סתרים לרבינו ניסים, שהזכירה ההגדה הזאת ואמר, הייתי במדרש כיוון שהקריבו 12 שבטים ולא הקריב שבט לוי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה דבר על אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת נרות ואני עושה בה על ידי בניך ניסים ותשועה וחנוכה שקרויה על שמה והיא חנוכת בית חשמונאי, ובכך סמיך לו פרשה זו לחנוכת המזבח. הוא ממשיך, מביא גם מלמדנו וגם ממדרש רבה, אבל בסך הכל הכל באותה רוח. ולא ברור לכאורה בשלב ראשון מה תרץ על מה? למה חלשה דעתו של אהרון? ולמה יצאו לכם? רש"י אומר, ניחם אותו בהדלקת הנורה. הרמב"ן אומר, ניחם אותו בניסים שיעשו על ידי חשמונאי ובניו בבית שלי. אבל למה חשבת דעתו של אהרון? זה לא ברור. הרי הוא קדוש השם ועומד בהיכלו ועובד את עבודת יום הכיפורים מדוע חשבת דעתו של אהרון? למה היה צריך בכלל לנחם אותו? אז הרמב"ן מסביר את הנחמה אחרת מרש"י. לא על מנורה של כל יום, אלא על מנורה של חנוכה. אבל למה? למה כל העניין, למה חלשה דעתו של אהרון? וכאן בתשובה היחידה שאני יכול לתת על הדבר הזה, אני מגיע לסתירה מפורשת, אני לא נרתע ממנה, לא אכפת שתהיה סתירה, אני לא חושב שאני יכול ליישב, אבל אני מגיע לסתירה מפורשת בין הרמב"ן כאן לבין הרמב"ן שקראנו בפרשת ויחי, ואולי אני לא אפתור אותה, אני אתן לכם כל אחד כשיעורי בית לפתור. אבל לעניין שלנו, לפחות התלמידים שלי שם, אנשים שחיים כאן, יש כאן עוד, יש לנו במקומות אחרים. ובכן, אני חוזר לשאלה היסודית, למה חלשה דעתו של אהרון, שזה דבר שנראה לרמב"ן בשיטתו מובן מאליו, שאם הוא לא מתמודד עם זה, אז מן הסתם זה לא בגלל שהוא לא יכול היה להתמודד עם זה. אלא שהוא ראה את התשובה כמובן. כאן אנחנו הולכים באמת לחנוכת הנשיאים. וההבדל הגדול בינה לבין הקורבנות הרבים שהקריב אהרון, ובאמת אהרון הקריב הרבה קורבנות, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים ומוסף של שבת, ולפני כן כמובן קורבנות של היום השמיני, ומה חלשה דעתו? ודומה שהתשובה לכך פשוטה מכל תחום. בואו ניתן כדרכם של חז"ל, בואו ניתן משל, משל למלך, בואו נגיד שעשה סעודה גדולה והזמין אליה את השרים החשובים. ומלבד השרים החשובים, מי עוד נמצא בסעודה? המלצר. גם הוא נמצא, או הטבח, כן, שמביא, בואו נגיד שהטבח והמלצר זה איש אחד כדי לחסוך כסף, אז הטבח שמבשל את האוכל, הוא מביא את עולם הזמנים, הוא גם כן נמצא. נכון שאהרון נמצא בחנוכת המשכן. אבל בתור מה הוא נמצא בחנוכת המשכן? בתור המשרת. שעושה את כל מה שצריך, וזה בעצם תפקידו כזה שעומד ומשרת בקודש של פני השם, וכמובן רק הוא יכול להביא את הקורבנות ואת כולם. אבל מה תפקידם של כל הנשיאים באותו זמן? הם באים כנשיאים, הם מביאים שי, הם מביאים כף אחת עשרה זהב, או מביאים כל מיני גברים, מביאים את הדברים כשי, הם עומדים בחנוכה כנציגי השבטים שמקבלים את המלך, הם הנשיאים והם מקבלים את המלך עליהם, כאן אתה מדבר על טקס מכובד ויפה וחשוב, ותפקידו של אהרון, הוא להיות המשרת. נכון שהוא מקריב את הקורבנות, ונכון שהוא אולי הקרוב ביותר אל המלך, אבל נשמע הוא קרוב יותר אל המלך. זה לשים למלך צלחת וסכין ומזלג ולמזוג לו את המרק או לחתוך לו את הבשר בתוך הצלחת, זה מה שהוא עושה. שבט לוי לא היה עם נשיאי השבטים, לא שלח נשיא לאותה חנוכה שמקבלים את הקדוש ברוך הוא כמלך על נשיאי בשר ודם. שבט לוי באותו מאמר היו 12 שבטים אחרים, אפרים ומנשה נחשבים לצורך העניין כשני שבטים נפרדים, ושבט לוי הוא המשרת. הוא המשרת. אז איך הוא גדלו צורך?